ערב טוב, שיהיה קיץ עם בריאות, עם ברכה, עם סייעתא דשמיא, לכם ולכל אשר לכם. הגמרא ביבמות בדף ס"ב עמוד ב', בקטע הראשון שלפנינו, מלמדת אותנו, אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. והם הם העמידו תורה אותה שעה. תניא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא ואיתמר רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה, מהי? אמר רב נחמן, אסכרה. גמרא הזאת, גמרא מוכרת לכולם, מופיעה גם ביבמות, שהיא מסבירה לנו מה בעצם קורה לנו בימים האלו, בימים שבהם אנחנו נוהגים דיני אבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא. זוהי האבלות הגדולה ביותר שציבור נוהג. אין אבלות 32 יום שציבור נוהג. לאבלות הזאת יש סטטוס מיוחד, היא יותר ארוכה מהאבלות על חורבן הבית, שזה רק 3 שבועות, מ-17 בתמוז ועד 9 באב. כאן נוהגים לא 21 ימים, אלא 32 ימים של אבלות. ומכיוון שאנחנו נמצאים בימים האלו שבין פסח לשבועות, בין פסח לל"ג בעומר, ננסה ללמוד קצת את הסוגיה על מה בדיוק אבלים, מה קרה בדיוק, וכמובן איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. אז ננסה, נפתח במספר שאלות. ראשית, הגמרא מספרת לנו שלרבי עקיבא היו כמה תלמידים? 12,000 זוגים של תלמידים. היה ראוי שהגמרא תכתוב שלרבי עקיבא היו 24,000. זה נשמע יותר חזק. ש24,000 מתים, זה נשמע הרבה יותר חזק ממה שכתוב ש12,000 זוגות תלמידים מתים. אז מדוע הגמרא מציינת בדווקא 12,000 זוגי תלמידים ולא 24,000? זה אותו מספר, אבל למה לא מופיע כל המספר בשלמותו? זוהי שאלה אחת. שאלה נוספת, המהר"ל, תכף נראה אותו בפנים, לומד בדברי הגמרא שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה היה בין פסח לשבועות. אם הם לא היו נוהגים כבוד זה בזה מחנוכה לפורים, מראש השנה לחנוכה, או כל זמן אחר שנבחר במשך השנה, קרוב לוודאי שהם לא היו מתים. הם מקבלים עונש אחר. אבל טרגדיה כזאת ש24,000 מתו בזמן כל כך קצר, זה רק בגלל שהם לא נהגו כבוד זה בזה בימים שבין פסח לשבועות. ושאלתנו השנייה היא, לא לנהוג כבוד זה בזה זה דבר נורא. זה רואים הרי בגמרא. אז מה זה משנה מתי? אם הדבר הוא באמת כל כך גרוע ונורא, כפי שהגמרא מתארת, אז מה זה משנה מתי זה קורה? אם זה קורה בין פסח לשבועות, או בין חנוכה לפורים, או כל זמן אחר. ומתוך דברי הגמרא יוצא שלא נהגו כבוד זה בזה, דווקא בין פסח לשבועות, זה הסיבה למותם. מה כל כך חשוב? שזה קרה בין פסח לשבועות. נראה רגע את המהר"ל כמה שורות בקטע השני. ומה שאמר שמתו, מפסח ועד עצרת יש לפרש, כי בזמן הזה מפסח ועד עצרת מורה על כבוד התורה. כי הספירה 49 יום עד מתן תורה. כי התורה היא מתעלה עד שער החמישים. לפיכך הספירה 7 שבועות מדרגה אחר מדרגה עד שער החמישים, והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד בחבריהם. כמו שיש לתורה התעלות, כמו שמורה עליו ימי הספירה, שיש לתורה התעלות עד שער החמישים, לפיכך מתו מפסח ועד עצרת דווקא. אמר על מרחיב ואת ירקת הקטן ממנו בנתיב התורה, אבל ככה יוצא גם בהמשך דבריו, בהרחבה יותר, וזה עלינו להבין, מדוע לא לנהוג כבוד זה בזה, דווקא מפסח עד שבועות מחייב מיטה כזאת נוראה. ואם זה היה בזמן אחר, אפשר היה אולי להקל יותר. למה? שאלה שלישית ואחרונה, המיטה שהמתו, קוראים לה אסקרה. כולם מתו מיטה רעה. מה זה אומרת הגמרא? אמר רב נחמן אסקרה. יש גמרא בשבת, נראה אותה אחר כך, שהגמרא בשבת מסבירה, אסקרה זוהי מחלה, ירחם השם, שמתחילה במעיים, בסטמיק, ולאט לאט היא עולה בגוף, אוכלת את הכל מבפנים, עד שהיא מגיעה לפה, לצוואר ולפה, ואז האדם מת. מחלה נוראה. ושאלתנו האחרונה היא, איזה מידה כנגד מידה יש בעונש שקיבלו תלמידי רבי עקיבא על זה שלא נהגו כבוד זה בזה? אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים הפעם לברר. נראה פה באמת דבר, נדמה לי פילי פלאים. פילי פלאים. שבאמת יורד ומגיע עד אליהם. שוב, שאלתנו הראשונה, מדוע חז"ל מציינים שלרבי עקיבא היו 12,000 זוגים של תלמידים, ולא 24,000, שזה מספר הרבה יותר גדול ומרשים. ב', מה כל כך חשוב ללמד אותנו שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה דווקא מפסח עד עצרת, וזה גרם למותם? משמע שאם זה היה קורה בזמן אחר בשנה, אולי לא היו כולם מתים? אולי העונש היה יותר קל? מה זה משנה מתי זה קורה? אם לא ללעוג כבוד זה בזה, זה כל כך נורא, זה נורא תמיד, זה אסור תמיד. מה זה כל כך חשוב, זה קרה בפסח ושבועות? וג' איזה מידה כנגד מידה, יש בעונש שקיבלו תלמידי רבי עקיבא. כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. הימים האלו בין פסח לשבועות נקראים ימי ספירת העומר. אנחנו סופרים כל לילה. כשאדם סופר, מה שקורה זה שני דברים. א', לאדם יש שליטה, קונטרול במה שיש לו. וגם הוא מסדר את מה שיש לו. זאת אומרת, ברגע שאני סופר, אני יודע מה יש לי ומה אין לי. ברגע שהאדם יודע מה יש לו ומה אין לו, הוא גם שולט בדבר הזה. כי הוא יודע את כל מה שברשותו. וזה לא משנה מה זה, אם זה כיסאות, אם זה אנשים, אם זה אוכל, אם זה בגדים או כל דבר אחר. כידוע, כל חנות, ככה לפחות בארץ, יש פעם בשנה שסוגרים אותה, עושים ספירת מלאי. צריכים לספור מה יש, מה אין. זה דבר אחד שיש במספר. על ידי הספירה, על ידי המספר, האדם יודע ושולט במה שיש לו. ב', מספר בא להראות את היקרות, את החשיבות של הדבר. כידוע, נכנסים לחנות, ורואים על הבגד 100, יודעים שזה 100 דולר. 1,000 זה 1,000 דולר. ככל שהמספר גדול יותר, זה יקר יותר. זה בדיוק מה שעלינו לעשות בימים האלו. לספור, א', את הניסים שהיו במצרים, ערב היציאה, ביציאת מצרים, היו כל כך הרבה ניסים, ראינו הרי, אמרנו, כמה לקו במצרים, כמה לקו על הים, מה קרה באמצע. כל נס זה נס. אז כשיוצאים בחיפזון, לא שמים לב כל כך. אבל אחר כך, יש זמן לסדר את זה. אז לכן לדורות, מהלילה הראשון של יציאת מצרים, שהוא נקרא לילה סדר, סדר של הניסים, מתחילים לסדר אותם. עוד דבר שאנחנו עושים בימים האלה, אנחנו מבינים שהמספר היקר ביותר, הגדול ביותר, מעל כל המספרים, זה יום החמישים. זה היום שבו קיבלנו את התורה. זאת אומרת, אנחנו בימים האלה צריכים ללמוד שהדבר היקר ביותר שיש בעולם, זה התורה. זה התורה. זה פירוש ספירת העולם. זה הספירה. אם כך, נלך צעד קדימה. המשנה אומרת במסכת סנהדרין, בקטע השלישי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מתי, מעשי ידי להתפאר. ואלו שאליהם חלק לעולם הבא, אומר, אין תחיית המתים מן התורה, אין תורה מן השמיים, ואפיקורס. מה שנוגע לנו זה אפיקורס. אומרת הגמרא בקטע הרביעי, מה זה אפיקורס? רב ורב חנין אמרי תרוויו, זה המבזה תלמיד חכם. רבי יוחנן ורבי יהושע מלוי אמרי, זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם. אז מי שתאמר למאן דאמר מבזה חברו בפני תלמיד חכם אפיקורס, מה זה מבזה תלמיד חכם? מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. זאת אומרת, חז"ל באים ומלמדים אותנו, שאדם שמבזה תלמיד חכם, או קוראים לו אפיקורס, או הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. לגלות פנים בתורה שלא כהלכה, בעברית מודרנית, נקרא רפורמה. רפורמים. זה לגלות תורה חדשה. היום, בעוונותינו הרבים, הרפורמים החדשים הם תינוקות שנשבו, הם לא יודעים כלום, אין מה לבוא אליהם בטענות בכלל. אבל כל המייסדים שם, אחד גייגר אחד, לא אברהם גייגר, עוד כמה כאלה, ידועים. זה נקרא לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. אז בא הגמרא אומר פה דבר ממש מפחיד. יכול לשבת יהודי במזרח. במזרח, בבית כנסת. עם זקן ארוך ומעיל ארוך. ולהתפלל 18 ארוך. ועל פי הכללים של ההלכה, של חז"ל, או שקוראים לו אפיקורס, או שקוראים לו רפורמי. למרות שהוא לא נראה כזה. הוא נראה רב חשוב. וכל זה למה? כי הוא מבזה תלמיד חכם אחר. אז לבזות תלמיד חכם, זה לקבל סטטוס או של אפיקורס, או של רפורמי. מה הפירוש של דבר? בעוונותינו הרבים זה היום הרי נגע נורא והיום, שמבזים תלמידי חכמים. אז איך זה שאחד כזה קוראים לו אפיקורס או רפורמי? מה פירוש הדבר? התשובה היא, יש הבדל גדול בין כל סוגי כבוד שאנחנו חייבים בהם לבין כבוד תלמיד חכם. זאת אומרת, יש מצווה לכבד את ההורים, כבד את אביך ואת אמך. יש מצווה לכבד אדם זקן והדרת פני זקן. יש גם מצווה לכבד תלמיד חכם. לכבד תלמיד חכם שונה מכיבוד הורים וכיבוד זקן. כי למה אני מכבד את ההורים שלי? כי הם ההורים שלי. זה לא משנה מה אבא שלי. יכול להיות שאבא שלי אוסף את הזבל ברחוב כל יום. זה הפרנסה שלו. הוא אוסף את הזבל, שם אותו באוטו. יכול להיות שהוא יהיה הרב הכי גדול בעולם, או הפרופסור, זה לא משנה מה הוא. הוא אבא שלי. זאת אמא שלי. אני חייב לכבד אותם. אדם זקן. עולה לאוטובוס. אני קם. צריך לעזור לו, אני עוזר לו. מה זה משנה מי הוא? מה זה משנה מה הוא יודע או לא יודע? הוא זקן. הוא מעל גיל 60, נקרא זקן. כך אומרת התורה, היום זה צעיר. היו שנים, זה היה זקן. לא משנה, אבל הוא בכללים האלה, לפחות לא מבחינת ההרגשה, מבחינת הכללים. צריך לבד אותו. זהו. כבוד תלמיד חכם זה משהו אחר. מה זה כבוד תלמיד חכם? כבוד תלמיד חכם זה כבוד שנותנים לו בגלל משהו. הוא יודע הרבה תורה. יש לו מידות טובות. תמיד שעושים סיום, הנה היום בדיוק סיימו את מסכת ברכות, רק התחילו כבר דף יוימי, כבר גמרו את המסכת הראשונה, מהר עובר. אז אומרים אדרן הלך. מה זה אדרן הלך? בדרך כלל לחזור עוד פעם. אבל אמרנו כבר הרבה פעמים, אדרן הלך זה לא לחזור. אדרן הלך זה שהדבר הכפיל את עצמו. זה בא אליך. עד עכשיו הייתה גמרא בארון. אחרי שאדם למד את הגמרא, עכשיו כמה גמרות יש? שניים. אחת בארון, אחד אצל הלומד. אדרן הלך. לכן אמרנו אותיות סיום בשם הגרא. סמך, י' ו' מ', שכותבים אותם בכתיב מלא, זה אותה גימטריה. סמך זה 60. ואיך כותבים את המילה סמך? סמך, מ' חף ספית. סמך. מ' וחף זה גם 60. י' זה 10. י' בכתיב מלא, י' ו' ד'. נכון? זה גם 10, 10, 10. ו' שני ו' ומ' שני מ'. כי סיום זה שהדבר מכפיל את עצמו. אז כשאדם מכבד, שמכבדים תלמיד חכם, זה בעצם מכבדים את מה? את התורה, את המידות שיש בו. ועל זה אומרת הגמרא בקטע חמישי, במסכת מכות ותענית, אמר רבא, כמה טיפשי שר אינשי, כמה טיפשים הרבה אנשים, דקיימי מקמי ספר תורה, ולא קיימי מקמי גברא רבא. נעמדים לפני ספר תורה, ולא נעמדים לפני אדם גדול. למה? דילו בספר תורה כתיב 40 יקן הוא לא יוסיף, ובאו רבנן ואמרו לא 40, כמה? 39. כי לעמוד לפני תלמיד חכם זה לעמוד לפני תורה. אותו דבר, נאמר בקטע השישי, בגמרא בשבת, אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבזו בתלמידי חכמים. מה זה קשור? לבזות תלמיד חכם וחורבן ירושלים, איך הם מתחברים ביחד? פשוט מאוד. מה זה ירושלים? הפרפס, המשמעות של ירושלים זה כי מציון תצא תורה. ירושלים מסמלת את התורה לכל הארץ, לכל העולם. המבזה תלמיד חכם, בעצם הוא מחבא את התורה, הוא מחבא את ירושלים. לכן לא חרבה ירושלים, אלא מפני שביזו בתלמידי חכמים. ובאותה גמרא נאמר בסוף, אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. כי לבזות תלמיד חכם זה לזרוק את התורה. זה לבזות את התורה. אז אם אדם זורק את האנטיביוטיקה, איך הוא יהיה בריא? וזה מה שאומרת הגמרא בעבודה זרה, בדף י' ז', זה לא לפנינו, על המחנניה בן תרדיון, שהיה יושב, מקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו, מחזיק ספר תורה ביד ונותן שיעור. אמרנו כבר הרבה פעמים, זה לא נוח להחזיק ספר תורה ביד ולתת שיעור. למה הוא עשה את זה? זה היה השיעור. שהאדם צריך להיות ספר תורה. אותו דבר, לוקחים אור של בהמה גסה, מקדשים אותו לספר תורה, כך יעשה אדם גם בגופו. אז לכן, כל המבזה תלמיד חכם, נקרא אפיקורס, או נקרא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה. מה זה משנה אם לוקחים ספר תורה מארון הקודש, חס וחלילה, זורקים אותו לארץ, או מבזים תלמיד חכם, זה אותו דבר. אם כך, פילי פלאים, כבוד התורה הגדול ביותר, היה צריך להתגלות דרך תלמידי רבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא, להם היה את הפריבילגיה, את הזכות, לגלות מה זה כבוד תורה ברמה הכי גבוהה. כי הגמרא מספרת במנחות בקטע השביעי, גמרא ידועה, אמר רבי יהודה מהרה, בשעה שאלה משה למרום, מצא לו הקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב עליך? מה זה? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. נקודה. רבי עקיבא, בבית מדרשו, שם היו צריכים ללמוד איך מהתגים על האותיות, מה זה תגים? לנו זה נראה דקוריישן, קישוט. יש אותיות, יש קווים, יש אותיות שאין שם קווים. זה עושה את זה יותר יפה, את הסתתו, מה פתאום? זה עולם ומלואו, להבדיל, כתב סיני. איך נראה כתב סיני? קווים, קווים כאלה, זה לא אומר לנו כלום. אבל מי שיודע לקרוא כתב סיני, יכול לפעמים לגלות כל מיני סודות, כל מיני דברים נפלאים, להבדיל. התגים על האותיות זה דיבור, זה שפה, צריך להכיר אותה. יש אותיות בלי, יש אותיות עם, יש אותיות לפעמים כן, לפעמים לא. אצל רבי עקיבא בבית המדרש, שם ידעו איך להבין את השפה הזאת. שם ידעו להסביר מה זה בא לומר. ידעו לתת כבוד לתורה. לכן, איך נקראים הקווים האלה? כתרים. מה זה כתר? כתר זה כבוד. אדם שיש לו כתר, מכבדים אותו יותר. כתר כהונה, כתר מלכות, כתר שם טוב. מי שיודע לתת הסבר לכתרים, לקווים האלה, נותן יותר כבוד לתורה. זה היה בית המדרש של רבי עקיבא. בבית המדרש הזה, לא נהגו כבוד זה בזה. ולא נהגו כבוד זה בזה, מתי? בין פסח לשבועות. אז יש פה צירוף של שני דברים. א', לא נוהגים כבוד זה בזה, שזה דבר נורא. ב', זה קורה בימים שבין פסח לשבועות, שהחשיבות של הימים ללמד אותנו שכבוד התורה זה הדבר הכי יקר שיש בעולם. לתת כבוד לתורה. כי אנחנו הרי סופרים וסופרים לקראת קבלת התורה, שזה היום עם המספר הכי גבוה, הכי יקר. איך אמרנו פעם, כמה פעמים, שם רבינו הגדול, רב שלמה זלמן אוירבך, איך צדיק לברכה, כתוב במשלי על התורה יקרה היא מפנינים. התורה יותר יקרה מפרלס, מפנינים. טוב, זה קומפלימנט גדול לתורה. באים חזל אומרים, לא, התורה יקרה יותר, מה זה מפנינים? לא פרלס, לא פנינים, אלא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. שאל רב שלמה זלמן אוירבך, משמע צריך דרשה. התורה יקרה יותר מפנינים. פשוט. תראו לכם, אדם קונה חליפה. 600, 700 דולר חליפה. מה משפיל לפלוי? הוא בא שאל את החבר שלו, נו, מה דעתך על החליפה? זה יפה. הוא אומר, נו, זה יותר יפה מה... אני יודע מה? מהמפה הזאת. הוא נעלב? מה? אני קונה, זה כמה זה כבר עולה? איך אתה משווה את זה בכלל אחד לשני? אותו דבר תורה, איך אפשר להשוות תורה לכסף וזהב? זה בכלל משהו לגמרי אחר, תורה זה דבר ספיריטואליטי, דבר רוחני. לכן באים חזל ואומרים, מהו הדבר הרוחני? מהי החוויה, האקספרן הרוחני, הגדול ביותר, שיהודי יכול להגיע אליו? כהן גדול, ביום הקדוש, האדם הקדוש, במקום הקדוש, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים. אין יותר גבוה מזה. באים חזל, בא שלמה המלך, החכם מכל אדם. הוא אומר, מה פתאום? ללמוד תורה זה הרבה יותר מזה. יקרה היא מפנינים, התורה יקרה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפני. אפשר להרגיש תענוג יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפני, ביום הכיפורים. זה תורה. זה המטרה של הימים האלו, לספור ולהבין, זה הדבר הכי יקר שיש, תורה. מי שיכל היה לגלות את זה, להראות את זה לכולם, היו תלמידי רבי עקיבא. והם לא נוהגים כבוד זה בזה. בימים האלו, אין מה לעשות. רק מיטה. אין שום אופציה אחרת. אין שום אפשרות אחרת. לכן הם נענשו בעונש החמור הזה. וזה פילי פלאים. פילי פלאים. בואו נבין. בסוגריים אני אומר. נביא דוגמה. מה זה כבוד של, כבוד של תורה? הגמרא אומרת, בקטע השמיני, וישכב חזקיהו עם אבותיו, ויקברו במעלה קברי בני דוד. אמר רבי אלעזר במעלה, אצל מעולים שבמשפחה. ומאמינו, דוד ושלמה. ויקברו בקבורותיו, אשר קרא לו בעיר דוד, וכבוד גדול עשו לו במותו. מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. איזה כבוד עשו לחזקיהו המלך? הושיבו ישיבה על קברו. שואלים בעלי התוספות, זה לא לפנינו? אסור הרי ללמוד תורה בבית קברות. איך אפשר? זה לעג לרש. לכן נכנסים לבית קברות, מי שיש לו ציציות בחוץ, חייב להכניס אותם פנימה. אי אפשר לבוא לבית קברות עם מצוות. זה לא פייר. המת לא יכול לעשות מה אני בא ומראה לו שאני כן יכול. אז איך לומדים תורה שם? אומרים בתוספות, למדו תורה בצד. מחוץ לבית הקברות. אבל יש ראשונים שאומרים, למדו ממש בבית הקברות. איך? פשוט, מה היה חזקיה? חזקיה המלך העלה את כבוד התורה לרמה מאוד גבוהה. כתוב שכל תינוק ותינוקת, בזמן חזקיהו המלך, ידעו כל הלכות תומה וטהרה, מדן ועד באר שבע. זאת אומרת, כל ילד בחיידר, כל ילדה, ידע את כל הדינים תומה וטהרה. זאת אומרת, הוא מילא את הכל בתורה, שבר את כל הגדרות. למקום אחד הוא לא הצליח להגיע עם התורה, הוא לא הגיע. לאיפה? לבית הקברות. אז מדין הוראת שעה, כבוד גדול עשו לו במותו, לזמן קצר, שברו את המחיצה של בית הקברות, הביאו גם לשם תורה. זאת אומרת, התורה מגיעה לכל מקום. זה היה חזקיהו המלך. נבין איזה עוצמה יש לכבוד של תורה. אז תלמידי רבי עקיבא יכלו להביא את התורה לכבוד הכי גדול. וכשהם לא נוהגים כבוד זה בזה, וזה קורה בין פסח לשבועות, הכל מתפרק. והשאלה שתמיד שואלים, איך זה קרה? רבי עקיבא לא הרגיש. רבי עקיבא הגדול לא הבין מה קורה אצלו בבית מדרש. אם הוא היה כזה רבי טוב, הוא היה צריך לראות שהם לא נוהגים כבוד זה בזה. ולתת מיד מכה על הבימה, ולתת איזה שיחת מוסר, עוד אחת ועוד אחת, כדי לעורר אותם. איזה שהוא לא גילה את זה. זה מה שאומרת הגמרא. כמה תלמידים היו לו לרבי עקיבא? 24,000. אבל איך הם כתובים בגמרא? 12,000 זוגי תלמידים. זאת אומרת, הם למדו בחברותה. זוגות זה חברותה. חברותה זה שטח. לא כל אחד מתאים ללמוד עם פלוני. כל אחד צריך למצוא את החברותה המתאימה לו. וכל אחד מצא ולמדו ביחד. זאת אומרת, כלפי חוץ, הכל היה בסדר. בפנים, לא היה להם כבוד זה לזה. זלזלו אחד בשני. קורה בעוונותינו הרבה פעמים בעולם שלנו, בעולם של שקר, נכנס אדם, שלום עליכם, מה נשמע, מדברים איתו, הכל נחמד, הוא רק מסתובב, מדברים הפוך. כלפי חוץ, הכל נראה, יוצא מן הכלל. בפנים, חושבים לגמרי הפוך. את זה רבי עקיבא לא יכול היה לגלות. רבי עקיבא לא יודע לקרוא מחשבות. רבי עקיבא לא בוחן כליות ולב, זה רק הקדוש ברוך הוא. אז באה התורה, באים חז"ל ומציינים, תלמידי רבי עקיבא, בית המדרש היה נראה יוצא מן הכלל, חברותות למדו 5 שעות בלי בטלה אחת. למדו, הכל היה בסדר. אבל זה רק היה לימוד אינטלקטואלי. כל אחד מצא את החברותה עם ה-IQ ועם הסיסטם שמתאים לו. אבל בתוך תוכם לא נהגו כבוד זה בזה. אז הכל התפרק. הכל התפרק. זה העומק של הגמרא. כלפי חוץ, הכל היה נראה יוצא מן הכלל. בפנים, הכל היה רקוב. לא נהגו כבוד זה בזה, היו חברותה מצוינת. ועוד חברותה ועוד חברותה. אבל לא היה רספקט אחד לשני בפנים. זה הרס את הכל. לכן, זה פילי פלאים לרגע אחד. איזה מיטה הם יתו? אסכרה. נאמר בקטע ה-13. כן, נכנסו רבותינו לקרם ביבנה. היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסף ורבי שמעון. ונשאלה השאלה הזו מפניהם, מכה זו, רשי, בקטע 14, מכה זו אסכרה. מפני מה? מתחלת בבני מאיים וגומרת בפה. המחלה הזאת שקוראים לה אסכרה, שהזכרנו, מתחילה בסטמיק, במאיים, ועולה ועולה עד הפה. למה? אני קורא בשורה האחרונה מה שנוגע לנו. רבי שמעון אומר, נענה רבי שמעון ואמר, באבון ביטול תורה. בגלל ביטול תורה. מה זה ביטול תורה? שחברותה לומדים, ובאמצע מפסיקים, מדברים על משהו, זה לא נקרא ביטול תורה. זה בטלנות, אני יודע מה, מפסיקים ללמוד. אבל זה לא ביטול תורה. ביטול תורה, המילה ביטול, מופיעה בחזל עוד פעם אחת. בחמץ, לבטל את החמץ כאפרא דארעא. לבטל אותו. לבאר אותו, להפוך אותו לאפר. לאפר. כאפרא דארעא. זה נקרא ביטול תורה. זה יכול להיות רק שלא נוהגים כבוד זה בזה. באופן פנימי. אם חברותא לומדים, באמצע מפסיקים מדברים קצת במילה דעלמא, זה לא טוב כמובן. כדאי ללמוד כמה שיותר. אבל כשזה קורה, נו, קרה, מה אפשר לעשות? אנחנו נראה לא מלאכים, אנחנו בני אדם. אז כן, מתבטלים קצת. זאת לא הבעיה. הבעיה היא שלפעמים יכולים ללמוד תורה יומם ולילה, אבל זה נקרא ביטול תורה, כי לא נוהגים כבוד זה בזה. איך אומר רב חיים מוולוז'ין בפירושו למסכת אבות? ומניין ששניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, שזה מושב ליצים. אין ביניהם, הם לומדים ביחד, לומדים חברותה, אבל אין שום קשר ביניהם. גמרו ללמוד את החברותה, כל אחד הולך לעולמו שלו. כשאין את הקשר הפנימי, הכל מתפרק. ולכן זה פילי פלאים. רבן יוחנן בן זכאי, שהיה גדול הדור, מנהיג הדור, הוא זה שביקש את יבנה וחכמיה, מראש הצבא של רומי. הוא זה שידע לראות קדימה. הוא קורא לתלמידים שלו המבוגרים, והוא אומר להם, יש לי בקשה. כמה שנים הייתם בישיבה? 10, 20. טוב. עכשיו, תצאו החוצה. תסתובבו בעולם, תראו מה קורה שם, ואחרי שנה, שנתיים, תבואו בחזרה לישיבה, ותתנו שיעור לתלמידים הצעירים. מהו הדבר החשוב ביותר בחיים? אומרת המשנה בקטע ה-15. אמר להם, צאו ראו, איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. תצאו, פעם ראשונה שנאמר לצאת, ותחזרו בחזרה ותספרו לנו. אז רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. כן? רבי אלעזר אומר, לב טוב. שמים לב, זה חלק מאותה רשימה. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, מדבריכם, שבכלל דבריו, דבריכם. מה זאת אומרת? אמר להם, הרבי הגדול, הדבר החשוב ביותר זה לב טוב. למה? כי עין טובה זה משהו חיצוני. חבר טוב, שכן טוב, יש דבר אחד שהוא פנימי, לב טוב. כשיש לב טוב, יש שכן טוב, יש חבר טוב, יש עין טובה, ויש רואה את הנולד. הימים האלו, בין פסח לשבועות, מחולקים לשניים. עד ל"ג בעומר יש 32 ימים. מל"ג בעומר יש 17 ימים. זאת אומרת, לב טוב. אלה ימים שבהם לומדים שהמפתח לכל מידה, לכל הנהגה, זה לב טוב. אומר המהר"ל, תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. כבוד, אומר המהר"ל בגימטריה, 32. כף, בית, וו, דלת, זה 32. תלמידי רבי עקיבא מתו 32 ימים. הדזיז, המחלה, הווירוס, הווירוס, פגע בהם 32 ימים. מי שזה פגע בו, מת. מתי שמת. מי שלא קיבל את זה ב-32 ימים הראשונים, לא מת. נשאר בחיים. לכן, 32 ימים נוהגים מנהגי אבלות. כי בית המקדש נחרב, בגלל מה? שנאת חינם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. המפתח לכל זה שהיה חסר לב טוב. כשיש לב טוב, רואים את הכל אחרת. אז יש גם עין טובה. וכשיש גם עין טובה, אז רואים ועושים את מה שצריך. רק כשיש עין רעה, אז הכל הפוך. זה מה שחז"ל באים ומלמדים אותנו. בימים האלו, בין פסח לשבועות, אלו ימים שהרמב"ן כותב עליהם שהם היו ימי חול המועד. פסח זה החג הראשון, שבועות זה החג האחרון, וכל הימים באמצע זה חול המועד. מה שקרה אחרי שתלמידי רבי עקיבא מתו, אין יותר חול המועד. זה ימי אבלות. התיקון זה לנהוג כבוד זה בזה. לא כלפי חוץ. מבפנים. להרגיש את זה באמת. להרגיש את השני. כי כשנוהגים כבוד זה בזה, זאת אומרת, אדם נושא בעול עם השני. העבודה הגדולה ביותר זה לשאת בעול עם השני. זה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. בשעת קבלת התורה, בשעת קבלת התורה הגענו לשיא. אז איך כתוב שמה בסוף פרשת משפטים? ויחזו, ויראו את האלוקים, את כיסא, את כתוב, כמעשה לבנת הספיר. ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו. כתוב שמה, ויראו את האלוקים, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו. מה הם ראו? ראו שמתחת כיסא הכבוד, כותב רש"י, יש אבן משעבוד מצרים. הקדוש ברוך הוא שם לו מתחת כיסא הכבוד. עבדנו קשה, בחומר, בלבנים, באבנים, בטיט. את זה הקדוש ברוך הוא שם מתחת כיסא הכבוד. מה הוא צריך את זה שם? כדי לראות, כדי להרגיש את מה שקורה. כשרבינו מביא למצרים את בניו, של אותו אהרון, לא מספיק מה שיש, אתה עוד מביא את הילדים שלך? אומר כן. צריך להרגיש. רק כשמרגישים אפשר לצאת מבית עבדים. זה לב טוב. כשיודעים להרגיש את השני, זה המפתח לכל ברכה. וכשלא יודעים להרגיש את השני, מה שנגיד, מה שנדבר, זה הכל דבר חיצוני. לא נשאר מזה כלום. זה חז"ל רוצים מאיתנו. ורבי עקיבא הוא הרבי הגדול. רבי עקיבא הוא זה שמלמד אותנו את המשנה באבות. חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם חביב שנברא בצלם. זה הרבי עקיבא שאומר, ואהבת לרעך כמוך. זה הרבי עקיבא שאומר, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זה הרבי עקיבא שאומר, שלי ושלכם, שלה הוא. כי רבי עקיבא יודע להרגיש. זה רבי עקיבא רצה ולימד את תלמידיו. אבל הם לא היו תלמידים. ומניין שהם לא היו תלמידים? כי מה המעלה שיש לתלמיד? הוא יודע להעביר את התורה של רבו הלאה. לא נשאר וורט אחד. דבר תורה אחת, מילה אחת, מכל ה-24,000 תלמידים. בשום מקום בחז"ל. היו תנאים כולם. דבר תורה אחד לא נשאר מכל מה שהם לימדו. כי הם לא היו תלמידים. הם לא הבינו מה זה להרגיש. הם לא הבינו מה זה לב טוב. אז איזה מיטה הם מתו? אזכרה. איך כתוב? הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מידי דברי בו, זכור אזכרנו עוד, על כן אמו מאי לו. על כן אמו מאי, המאיים. זה מקום לא רק שמקבל את האוכל הפיזי, מים, לחם, תורה נקראת לחם, תורה נקראת יין. אדם שלמד הרבה תורה נקרא מילה את קרסו בשס, בפוסקים. זאת אומרת, תורה צריכה להתגלות מבפנים, זה לא מהשפתיים. כשהם לא ידעו לגלות את התורה מבפנים, שהתורה אצלהם לא הגיעה פנימה, היא הייתה רק בחוץ. למדו כי זה היה דבר מעניין. זה היה אתגר, צ'אלנג' אינטלקטואלי. אז לקחו חברות הטוב עם IQ גבוה ולמדו ביחד. אבל זה לא השפיע עליהם מבפנים. אז הכל התפורר. באיזה עוד צורה? הם קיבלו מחלה של המחלה הזאת. קוראים אזכרה. זה מתחיל במאיים. לא רואים כלום. לא מרגישים קצת כואב. אבל אף אחד בחוץ לא רואה שזה כואב. ופתאום בום. זה עולה עד הפה. הוא לא יכול כבר לדבר, הוא לא יכול לזוז, והוא מת. זה מתפרץ החוצה. ירחם השם. זה מידה כנגד מידה. כי מה שהיה צריך להתפרץ החוצה, זה הלב טוב. זה ההרגשה הטובה. זה היה צריך לצאת, זה לא יצא. יצא דיבור בלי הרגשה. כשיש דיבור בלי הרגשה, מה זה שווה? זה כלום. זה משחק. אז העונש היה מידה כנגד מידה. זה נקרא ביטול תורה. ביטלו את התורה. תורה שלא נהפכת לחיים, זה לא תורה. זה עוד מקצוע שלומדים. התורה היא מרפא לכל חי. לכל חי. התורה כי התורה זה חיים. זה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. במה? איך? בתורה. חיים כולכם היום. זה. באים חז"ל ואומרים לנו מה שקורה בימים האלה. ולכן, בימים האלה, בין פסח לשבועות, כשמתענים, כולם מתענים התלמידי רבי עקיבא. אין חתונות בזמנים מסוימים בתקופה הזאת. אין מוזיקה או אקטיביטי רגיל שיש לנו תמיד. לא מחדשים בגדים חדשים בימי החול, רק בימי השבת אם צריך. יש עוד דינים שכולם נוהגים בהם. למה? כדי לעורר אותנו לדבר אחד. המפתח שלנו כעם זה בלב אחד. איש אחד, אבל בלב אחד. איש אחד יכול להיות רק שיש לב אחד. זה ההכנה לקבלת התורה, וזה התיקון למותם של תלמידי רבי עקיבא. ודרך זה אפשר לבנות את הבית. כמו שכבר אמרנו הרבה פעמים, באותה גמרא, באותו פסוק, פרשת דער בקטע 11, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגלת ממכר אחיו. אומר אור החיים הקדוש, ואמר ומחר מאחוזתו בקטע ה-12, יירצה על משכן, משכן העדות. הקדוש ברוך הוא מחר את הבית, הוא אחוזתו. שבו ישרה שכינתו, ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. שנאמר מזמור לעשה באו גויים נחלתך. ומה תהיה הגאולה? אני מדלג כמה שורות והגאולה תהיה, בהעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם. מה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם? הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד. זאת אומרת, לב טוב, בונה את הבית, לקרב את מי שרחוק, להביא אותו פנימה. זה בונה את הבית, לא רק את בית המקדש, את כל בית ישראל. ובזמן שבו אנחנו נמצאים, שבאמת, על חלק מהבית, יש עכשיו ספק מה יהיה איתו. מה יהיה איתו? אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, שהוא רוצה מאוד שנשאר בכל הבתים שנמצאים בהם. איך הוא מראה לנו את זה? לא יודע אם יצא לכם פעם, לסייר בגוש קטיף. לא טיול תיירים, אלא להיכנס עם החקלאים לתוך החממות. אין הרי שדות שם, הכל חממות. ולראות פשוט איך הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך החול של הים. הערבים קראו לקרקעות האלו קרקע מקוללת, אדמה מקוללת. איך אפשר שמשהו יצמח מתוך החול? אבל מי שהיה שם וראה וטעם, מחול ים, עגבניות, מלפפונים, חסה, ועוד ירקות. אם על שטח מסוים צריך לגדול 2 טון עגבניות, על אותו שטח גדל 6 טון. פי 3 ממה שגדל בכל מקום אחר בארץ. בדרך כלל עגבניות למשל, שותלים את הגרעינים, אז מה שצומח, קוצרים, מורידים, וזהו, מחכים קצת, כמה חודשים, שותלים עוד פעם. שם, אפשר לראות את זה. אחרי שהעגבניות צמחו, מורידים את העגבניות, לוקחים את אחד הענפים, תולים אותו על חוט, למעלה, את כל השאר מורידים, וזה מצמיח עוד הפעם. זאת אומרת, שם אפשר לראות במפורש וניגש חורש בקוצר. בשעה שחורשים, מצד אחד קוצרים מצד שני. לא יאומן, שלא לדבר על הטעם. כמה זה טעים. הרי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך חול, וצריכים להרים את זה ביד, לראות חול של ים. יש שכונה שנקראת שכונת אמונה. זה השם שלה. נפלו שם יותר מ-300 טילים, אף אחד לא נפגע. בונים. אז הקדוש ברוך הוא מצד אחד מראה לנו. מצד שני יש גזרה שנמצאת באוויר. שכל המקומות האלה יכולים להיעלם. ולא רק להיעלם. לא רק שיחריבו אותם, שייצאו משם. בבתים האלה. במקומות האלה יכנסו בני ישמעאל, שואלים, נורא והיום. נו, אז מה עושים? איך מבטלים גזרה כזאת? יש רק דרך אחת. שאותה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה עוד יותר, בלב אחד, כאיש אחד. להיות מחוברים אחד עם השני. בבן אדם לחברו, לנהוג כבוד זה בזה. שאת זה עושים, אף אחד לא יכול לעמוד מול עם ישראל. הכל יכול להשתנות. אז לכן, בימים האלו, שבין פסח לשבועות, אנחנו נחזק את עצמנו, ונרחיק את עצמנו מהטעות שטעו בתלמידי רבי עקיבא. ונבין שהמפתח לעין טובה וחבר טוב ושכן טוב, זה לב טוב. כי זה בעצם הסיסטם של הימים, לב טוב, וניתן אל ליבנו, וניתן את ליבנו, אחד לשני. אז באמת, נוכל להחזיר את הימים האלו לימי חול המועד. נוכל להחזיר אותם באמת לימים של ברכה, לימים של שמחה, ומכוחם נוכל באמת לחזור ו... לעשות את הפסח השני, שאת הראשון לא הצלחנו לעשות. וזה מה שאנחנו בעצם הרי אומרים, גם בליל הסדר, כשעושים את הקורך, אנחנו הרי אומרים זכר למקדש כהלל, שכך היה נוהג הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. הרי על מצות ומרורים יאכלו נאמר בפסח שני. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, זה מה שאמרנו. פסח ראשון כבר לא עשינו, אולי נעשה פסח שני. אולי נגיע לשתי הלחם בשבועות. את העומר לא הצלחנו להקריב. נגיע אולי לשתי הלחם. וזה זה תלוי. בלב טוב. אם את זה נדע, אז באמת, יאמר עלינו עם ישראל, הבן יקיר לי אפיים. אנחנו היקרים לקדוש ברוך הוא. בן יקיר לי אפיים, עם ילד שעשועים, זה השעשוע של הקדוש ברוך הוא. כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן אמו מאי לו. זה מה שביקשנו לברר הערב, ניקח את הדברים מליבנו, ונזכה באמת להפוך את הימים האלו לימים של מועד ושמחה. ערב טוב.